ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף סמך ח'. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף סמך ח' עמוד א'. אנחנו פותחים עם הנושא שכתבנו בשוליים, מליקה, שחיטה, פעמים אינם מתאמים בבית הבליעה, פעמים מתאמים. תאומת בית הבליעה זה התאומה שאופייני ומיוחד למי שאוכל הנבלה של עוף טהור, עוף כשר. והתאומה הזאת באה לידי ביטוי כשאדם בולע את הבשר הנבלה הזאת. אין תומה במי שנוגע בנבלה של עוף טמא, בניגוד למי שנוגע לנבלה של בהמה, ואין תומה במי שנושא את הנבלה של עוף טהור. במשנה שלנו יש הערה בצד שיש כאלו שגורסים את הפסקה הפותחת בסוף המשנה. אנחנו נקרא את זה עכשיו, אבל נשאיר לגמרא לפנח אותו. המשנה, כל הפסולים שמלקו, שעשו מליקה על העוף, מליקתן פסולה, אי אפשר לצאת ידי חובת הקורבן אם מישהו פסול עשה את המליקה, ואינו מטמא בבית הבליעה. אבל המליקה הצליחה בכך שהעוף אינו נחשב נבלה. מלק בשמאל או בלילה, שחט, מליקה כידוע זה בעצמו של הכהן, עושה את זה עם ציפורן גודל שלו, שחט זה עם סכין, הוא שחט עוף, חולין בפנים, בתוך בית המקדש, לא, זה לא המקום להביא חולין, וקודשים בחוץ, כמובן, קודשים אינם אירועים, אסור לשחוט קודשים בחוץ. ובוא נוסיף שגם שחיטת קודשים בפנים אסור, אם מדובר בעוף כמובן. אבל, ואנחנו רק נצטמד למה שכתוב פה במשנה, שאם הוא שחט חולין בפנים בתוך בית המקדש, או הוא שחט קודשים, עוף קודש בחוץ, אינן מתאמין, אינן מתאמות בבית הבליעה. רש"י מוסיף מה שאמרנו עכשיו, שלא רק קודשים בחוץ, אבל גם מושחת קודשים בפנים. כי לא שייך בקודשים מעשה שחיטה בעוף. שחיטה שוב פעם זה עם סכין. רש"י בסוף העמוד הוא אומר, מלק חולים בפנים וקודשים בחוץ. זה הפי המשך המשנה. אולי בואו נתקדם למשנה קודם. מלק בסכין, מה הכוונה מלק בסכין? הוא לקח סכין ובמקום מתחת לצוואר במקום הרגיל לשחוט, הוא לחץ על מה שנקרא מול אורפו מאחורי הצוואר, שבר עם הסכין עצם המפרקת, ואחר כך שחט את הסימנים על ידי פעולת מליקה. מליקה הוא לוחץ פנימה, בניגוד לשחיטה שזה פעולה של הולכה והבאה. אז הוא מלק בסכין, מלק חולין בפנים וקודשים בחוץ. המשנה ממשיכה לעמוד ב', תורין שלא הגיע זמנן, תור סוג של עוף שקשר לקורבן, אבל רק שהוא מגיע לשלב מסוים של התפתחות. אם הוא כאן מלק תור שלא הגיע זמנו, הוא צעיר מדי. ובני יונה גם סוג של עוף, וכאן ההפך, בני יונה קשרים רק בצעירותם, ואם עבר זמנם הם כבר לא ראויים. אז הוא מלאק בני יונה שבע זמנן שיבשה גפה ושנסמת עינה יבשה גפה, כאילו הגפיים של העוף נהיו יבשים או העין נסמת סומה. רשי כותב שנסמת עינה דהבלה מחוסר עבר, זה שחסר לעוף עין זה נסמת עינה, והכיוונה לפחתך זה הגדרה של קורבן, מה שהיית מביא כדורון לפחת, לאדם חשוב. ועוד, ושנקטעה רגלה, גם זה סוג של חסר עבר, דוגמה של חסר עבר. כל הדוגמאות האלו מתאמה בבית הבליעה. אז אם שמתם לב, בנוגע לחולין, אם הוא שחט חולין בפנים, זה לא מתאמה בבית הבליעה. אם הוא מלק חולין בפנים, זה כן מתאמה בבית הבליעה. אם הוא שחט קודשים בחוץ, זה לא מתאמה בית הבליעה. אם הוא מלק קודשים בחוץ, זה כן מתאמה בבית הבליעה. רשי בסוף העמוד מלק חולין בפנים וקודשים בחוץ, דלו שייכה מליקה בחולין, לא בפנים ולא בחוץ. והוא עדין לחולין בחוץ. יכול להיות שאולי הגרסה, אני לא ראיתי שמתקנים את הגרסה, אבל אולי הגרסה והוא עדין לקודשים בחוץ. כלומר, אם הוא מלק קודשים בחוץ, המשנה אמרה גם על זה שמתאמה בבית הבליעה. ובגמור אמרינן, דעתיה בזה הכלל. רק לשם דיוק נציין שהגמר בדף סמך ת' עמוד א', שלוש שורות מראש העמוד, הוא אומר שהסיפה של המשנה, אמר זה הכלל וכולי, הסיפה להטריע עם מליקת חולין בחוץ. המשנה עצמה לא הביאה דוגמה כזאת, היא הביאה דוגמה של מלאק חולין בפנים, וזה מה שרשי מתכוון כנראה פה, שהוא אומר שלא שייך מליקה בחולין לא בפנים ולא בחוץ. והדין הוא שמלאק חולין בחוץ מתמה, זה נלמד דרך הביטוי בסוף המשנה, זה הכלל. אנחנו נחזור להמשך המשנה. זה הכלל, כל שפסולו בקודש אינו מתמה בבית הבליעה. שוב פעם צריכים להבין, למרות שלא כתוב זה הכלל, אבל עוד כלל הוא לא היה פסולו בקודש, מתמה בבית הבליעה. רשי, שפסולה בקודש, מה הכוונה כל שפסולו בקודש? שבאה לעזרה בהכשרה ונפסלה. זה פסול שאם עושים מה שכתוב במשנה, אז הוא לא יבוא לידי תומת בית הבליעה. אבל, למשל, אוף שהיה מחוסר עבר, זה לא פסול בקודש, זה פסול לפני שהגיע לעזרה. אז פסול כזה, המליקה לא יעזור לתאיר אותו מתומת נבלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, יש צורת כתר, מחלוקת רב רבי יוחנן בעניין מליקת זר. אם זר עושה מליקה, זר כמובן מי שלא כהן, לרב מתאמה הבית הבליעה. זר שעושה מליקה פשוט הופך את העוף להיות נבלה. רבי יוחנן אינו מתאמה. רק נשים לב, אמרנו את זה בעבר, אבל נקרא לזה, זה חידוש. מה הכוונה זה חידוש? אם אדם לוקח, כמו שהזכרנו מקודם, עוף חולין, ועושה מליקה, זה כמו להרוג את העוף. זה לא דבר ש... זה לא צורה של מה שנקרא שחיטה. זה דין מיוחד לבית, לקורבן עוף בבית המקדש. אחרת, זה פשוט כמו לחנוק את העוף. בניגוד לשחיטה, שחיטה עם סכין, בלי ללחוץ על הסכין, אלא בפעולת הולכה והבאה, זה הצורה המקובלת באופן כללי. לכן, אם שחטו את העוף, אפילו אם זה לא היה מתאים, הוא מסלק את תומת את הנבלה, ההגדרה של נבלה. אז אנחנו כעת מדברים על פעולה של מליקה שנעשית על ידי זר. אמר רב, שמאל, כאילו מלאק ביד שמאל ולילה או מלאק בלילה, אין מתאמין בבית הבליעה. זר וסכין מתאמין בבית הבליעה. סכין, הכוונה, כמו שהסברנו מקודם, אתה לוקח סכין ולוחץ מאחורי הצוואר של העוף, ובכך אתה חותך את המפרקת ואחר כך את הסימנים. זה נקרא להרוג את העוף, הוא מתאמה בבית הבליעה. הדגשנו את המילה זר, כי זו נקודת מחלוקת. מה ישנה שמאל? מה מיוחד בשמאל? שמענו שאם הוא מלאק בשמאל לא נורא מבחינת דין תומת בית הבליעה. דעית לי הכשירה ביום הכיפורים, יש לו תקדים עבודה בשמאל ביום כיפור. ביום כיפור הכהן גדול שמביא את הקטורת לקודש הקודשים, הוא לוקח את הכף שמכיל את הקטורת ביד שמאלו. ולילה, זה שלילה, מליקה ולילה אינו מביא לידי תומת בית המליאה, כי גם עבודה בלילה יש לו תקדים של כשרות, איתלי הכשירה באיברים מופדרים. אז אם על בסיס שיש תקדים לדברים האלו, זה מצליח להוריד את תומת בית המליאה, למרות שהדבר לא נעשתה בכשרות, שמאל לא כשר, לילה לא כשר, אבל זה מועיל במקצת, בגלל שיש תקדים, זר נמי איתלי הכשרה בשחיטה. למה רב אומר שזר שמלאק גורם לתומת בית הבליעה, מי שאוכל כמובן את העוף הזה שנמלק על ידי זר, הרי זר כשר לשחוט בבית המקדש אצל כל הקורבנות, שחיטה כשרה בזר. אז הגמרא דוחה, זה לא נחשב תקדים, שחיטה לאו עבודה היא. עכשיו לא נחשב עבודה, אנחנו מחפשים דברים בתחום עבודה כתקדים להתיר את מה שנאמר. אז אם אתה רוצה למצוא תקדים אצל זר, אתה צריך למצוא מה שמוגדר כעבודה. זה הגדרה הלכתית, שחיטה לא מוגדרת כעבודה. אנחנו יודעים, למשל, זריקת אדם זה עבודה בית המקדש, קבלת אדם זה עבודה בבית המקדש, אבל שחיטה לא מוגדר. אנחנו לא עוסקים לא פה ולא בכל התלמוד בתרגום גרידה של מילים, אלא הגדרות הלכתיות. אז לכן שחיטה אינו מהווה תקדים לטהר מליקה שנעשה על ידי זר. יש פה קטע שבסוגריים, שאנחנו נדלג קודם, אחר כך נחזור על זה. הגמרא שואלת, בסדר, אז שחיטה, אנחנו אמרנו, זה לא נחשב תקדים להכשיר מליקת זר בבחינת תומת נבלת עוף טהור. אז אחרי הסוגריים הגמרא אומרת, ונילף מבמה. בבמה, מי שמתנדב להביא קורבן עוף, זר כשר. הדיני כהונה לא תקפים בבמה. עכשיו, במה היה תקופה בהיסטוריה של עם ישראל שבמות היו מותרות, ולכן אנחנו לפי הגמרא פה אומרת שניתן להסתכל על מה שהתרחש, מה שקרה אצל במות, להיות תקדים. וכאן, מאחר שבבמה זר היה קשר למלוק, רש"י אומר למלוק לכתחילה, כי אין כיהון בבמה, זה לשונו של רש"י. אז מבחינת המצב שלנו בדיעבד, שאנחנו בבית המקדש, זר שמלק יועיל במקצת לטהר מתומת עוף נבלה, מתומת נבלת עוף טהור. הגמרא תמשיך, אתם רואים את המשולשים הם מעקב עבורנו. למה לא סומכים על במה? מבמה לא יאלף. אז נחזור למהלך אחר כך. המעוינים שכבר עברנו עליהם מוזמרים בצד תחת הכותרת מבנה, ניסיונות לכלול זר בדברים שיש להם הכשר במקום אחר, כמו שמור ולילה. ולכן אם זר מלאק לא יתאמה עבית הבליעה. ניסינו שחיטה, אחר כך הניסיון בבמה, ללמוד מבמה. נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו ששחיטה לאו עבודה. שואלת הגמרא, המשולש ההפוך הוא קושיה. ולא, מה זה, אתה אומר זה לא עבודה? ואמר רבי זרע, שחיטת פרה, פרה אדומה, בזר, פסולה. ומחפי רב עליו, רב הראה לגבי הדין הזה ששחיטה פרה אדומה בזר פסולה, כי בתורה כתוב אלעזר, אלעזר הוא זה שעשה את הפרה אדומה שכתוב בתורה, ואלעזר כמובן היה בנו של אהרון הכהן, והמילה וחוקה, זאת חוקת התורה. חוקה מלמד שהדבר הזה מעכב. אז כהונה מעכבת. אם כהונה מעכבת בפעולה מסוימת, זה סימן שמדובר פה במה שכן מוגדר כעבודה. הגמרא דוחה, שני פרה, אי אפשר ללמוד מפרה, דקודשי בדק הבית היא. זה לא תחום של קורבנות, הפרה לא, פרה אדומה לא הייתה קורבן, זה דווקא דין או תופעה שהיה מבוצע על הר הזיתים, לא בתוך בית המקדש. אז ההגדרה של פרה כקודשי בדק הבית זה תחום רחב של קודש, שאומנם מתרימים, מנדבים כספים לבית המקדש, זה נקרא בגדול, בדק הבית זה מילולי, זה לתיקונים של בית המקדש, הוצאות של בית המקדש, אז פרה אדומה נכלל במסגרת של הוצאות של בית המקדש, אבל זה לא תחום של קדושת הגוף. קדושת הגוף, דבר שאתה מקריב הוא עצמו על המזבח בעזרה. אז פרה, זה לא נוגע אלינו, כי מדובר בקודשי בדק הבית. שואלת הגמרא, ולא כל דקן הוא, כמו כל שכן, קודשי בדק הבית, שזה רמה נמוכה יותר של קדושה, אז לא אמרנו את זה מקודם, אבל היה אפשר כבר לנחש כך, זה רמה נמוכה יחסית של קדושה, מרו כהונה, ובכל זאת כהונה מעכבת, קודשי מזבח מבעיה, עוד יותר שצריכים כהן בענייני קודשי מזבח. ואם כן, שחיטה שמבצעים אותו על קודשי מזבח, ורואים בשחיטה שזר גם יכול לעשות את זה, אז יש לנו תקדים אמר רב שישה ברי דרב אידי, זה שיש צורך לכהונה בקודשי בדק הבית, זה לא מוכיח שמדובר פה בעבודה. מידי דהווה המעות נגעים בדיני צורת, כדי לקבוע שאיזה שינוי צבע או תופעה של נגע הוא באמת נגע שמתמי, הקביעה זה אך ורק על ידי כהן. דלב עבודה היא, זה לא עבודה, זה המסתכל בנגע כדי לקבוע אם זה נגע או לא, זה לא בכלל, זה לא קשור לנגע, לעבודה. ובעיה כהונה, בכל זאת כהן מעכב, אי אפשר לקבוע נגע כנגע על ידי מי שאינו כהן. אז אנחנו מבינים ששחיטה לאו עבודה, אנחנו לא יכולים לחפש לכשרות זר בעניין מליקה. אני אומר כשרות זה לא הכוונה כשר לגמרי, אלא כשרות לגבי שמליקתו יתהר את העוף מנבלת, מתומת נבלה. אז נעבור להצעה שנייה, ונעלף מבמה, שם הזר כשר למליקה. הגמונה, מבמה לא יליף. אנחנו לא לומדים דברים מבמות, ולא, זה ככה. והתניה, מניין ליוצא, יוצא כוונה קורבן, נגיד עולה, קורבן עולה, מעלים אותו על המזבח. מה קורה אם לקחת איברי קורבן עולה והוצאת אותם מחוץ לעזרה? זה נקרא פסול יוצא. אבל יש המשך בו, מניין ליוצא, שאם עלה, הם בכל זאת החזירו את זה לעזרה, העלו אותו על המזבח, לא ירד, הוא נשאר שם. כלומר, נכון שהוא פסול, אבל לא כל כך פסול שאם עלה נוריד אותו. למה? שהרי יוצא כשר בבמה. אז הנה רואים, אצל במה אין מושג שיוצא, כי במה כשר בכל מקום. אין מקום מוגדר שממנו אסור להיות, מאחר שבמה כשר, כפי שאמרנו, בכל מקום. אז הנה אנחנו לומדים מבמה כתקדים גם לענייני בית המקדש. הגמרא דוחה. תנא, מה שהתנא פה אומר שאם עלה לא ירד, זה לא נלמד מבמה אלא מגזירת הכתוב. אז תנא, התנא שאמר אם עלה לא ירד, אז זאת תורת העולה סמך לה, הוא סומך על גזירת הכתוב מהמקרא, לא סומך על במה, לא לומד ממש מבמה. טוב, אז עד כאן אנחנו הבנו למה רב אומר שזר שמלק מתמה בבית הבליעה, כי זר בניגוד לשמאל או לילה אין תקדים לזר במליקה. ורב יוחנן אמר זר אין מתמה בבית הבליעה, וזה הוא חולק הרב, לכן היא הדגשנו זר שוב פעם מפס מפותל. סכין מתמה בבית הבליעה, וזה הוא כמו רב וכמו שכתוב במשנה, שמליקה בסכין זה כמו, פשוט כמו להרוג את העוף, והגופה זה מוגדר כנבלה, נבלת עוף טהור, וזה מתמה בבית הבליעה. בשוליים יש לנו הסבר למבנה. מבנה כאן מתייחס לצורות, צורות בית, הם ציטוטים ממשנתנו לטובת רבי יוחנן, דמליקת זר אינו מתמה. תשמע, זה הכלל, לא טעות, תיקון פה, תנן כל הפסולים שמלקו מליקתן פסולה. זה הפסקה ש פתחנו לא את המשנה, אצלנו היה הופיע בסוגריים של המדפיס, אבל זה ראינו במשנה, כל הפסולים שמלכו מליקתן פסולה, וההמשך במשנה וכתבנו אותו בין, בין השורות, ואינו מתאמה והבית הבליעה. בשלמה לרבי יוחנן שמליקת זר אינו מתאמה בבית הבליעה, כל, המילה כל שהדגשנו פה למעלה בין קפקוף, לטויה זר, שהוא עוד דוגמה של פסול, ובכל זאת, מליקתו מספיק להוריד תומת בית הבליעה. אלא לרב, כל לטויה מי? תשובה, לב לטויה, שמאל ולילה. אם אתה שואל, אז מה הרב לומד מכל? אז אנחנו נגיד, זה בא לרבות מליקה בשמאל, ביד שמאל של הכהן, או בשעות הלילה, שהם אינם מתאמים הבית הבליעה, למרות שזה פסול. הגמרא אומרת, באמת, כך אתה חושב שרב משתמש במילה כל? שמאל ולילה בהדי קטני הם כבר מפורשים במשנה, אז אני לא צריך מילה מיוחדת במשנה כדי לרבות דבר שכבר כתוב מפורש. אז הגמרא עונה, תני, המשנה באמת כותבת כל, וכאן זה חיזוק לגרוס את זה בתחילת המשנה, ועדר מפרש, ואז בהמשך היא מפרטת מה היה הכוונה של הכל. אז אין בעיה מבחינת קונסטרוקציה של המשנה, סגנון של המשנה, שדבר שכבר, שבאמת מופיע מפורש, הוא בכל זאת הנושא של המילה כל שבא לרבות אותם. תשמע, זה הכלל, כל שהיה פסולו בקודש אינו מתאמה בגדים בבית הבליעה. ואמרנו, זה המשפט שהיה בסיכום או בסוף המשנה, פסולה בקודש, אמרנו שבאה לעזרה בהכשרה ואחר כך נפסלה. והקטע הזה שבמשנה שאומר שכל שהיה פסולה בקודש אינו מתאמה בבית הבליעה, בשלמה לרבי יוחנן כל הטויה זר, המילה כל כאן בסיפה של המשנה, ועל הרבות המקרה של זר שמלק, הוא מלק בבית המקדש, אז העוף הגיע לבית המקדש כשר, ואחר כך נוצר הבעיה, אז הוא לא מתאמה בית הבליעה. אלא לרב לטויה מי, רב שלא רצה לטהר מליקת זר, אז מה הכל בא לרבות? הגמרא ממשיכה לדף ס"ט עמוד א', ולתמך שלא היה פסולה בקודש, שהמשנה אמרה גם כלל שכל שלא היה פסולה בקודש כן מתאמה בבית הבליעה, לטויה מי? אז זה אתה שמקשה אליי, אז מה אתה עונה בקשר לסיפה? אלא רישא שאמרנו לא מתאמה בבית הבליעה, לטויה שחיטת קודשים בפנים, אוף, שוב פעם, לא עושים עליו שחיטה כשמדובר בקורבן אוף. אז זה דבר לא נכון לעשות, ובכל זאת, אם שחטו אוף, קודשים, אוף, קורבן אוף בפנים, בעזרה, הוא לא יתאמה בית הבליעה. עכשיו, הדוגמה הספציפית הזאת לא מופיע במשנה. שוב פעם, שחיטת אוף קודש בפנים. אז באה המילה כל לרבות, כל של הרישא דסיפא שאינו מתאמה בבית הבליעה, לרבות את המקרה הזה של שחיטת קודשים בפנים, שחיטת עופות קודשים. סיפא שכן מתאמה בבית הבליעה לטויה מליקת חולין בחוץ. במשנה בסוף דף ס"ח עמוד א' היה דוגמה של מלק חולין בפנים, אבל מלאק חולין בכלל מובה, זה מטרת המילה קול של הסיפה, שמלאק חולין בחוץ מתמה בבית המליאה. בכל זאת, תניה קבתי דרב יוחנן, אנחנו מביאים ברייתא עם הנושא של זר באופן מפורש. כתוב מלכה זר, מלכה פסול, הפיגול והנותר והתמי, אין מתאמין הבית המליאה. האם עשו את המליקה עם מחשבת פיגול או אוף שנמלק כדת וגדין ונשאר, נותר ותמי, הדברים האלו אין גורמים תומת בית המליאה. אבל שוב פעם נדגיש, כתוב מלכה זר בתחילת הברייתא כאן, והסיומת אין מתאמין הבית הזה כשיטת רבי יוחנן. אמר רב יצחק, אנחנו בצד בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מליקת זר, הנושא שדיברנו עליו עכשיו, כמיצת זר. כמיצה קשור למנחה, קורבן מנחה, וזר עשה את הכמיצה. שיש כאן שתי דוגמאות, אחת תרד ואחת לא תרד, שזכרנו זה מקודם, אם עלה על המזבח. יש דברים שאומרים למרות שזה פסול, אם עלה לא תרד, יש כאלו אם עלה תרד. אז אמר הגמרא, אמר רבי יצחק, שמעתי שתי הלכות, אחת כמיצת זר ואחת מליקת זר, אחת תרד ואחת לא תרד, ולא ידענה איזה אי. אמר חזקיה, מסתברה כמיצה, כלומר של זר, תרד, מליקה לא תרד. הגמרא שואלת, מה ישנה מליקה, אתה אומר מליקה של זר שלא לא יורד, ישנה בבמה ואין כיהון במה, הזכרנו לזה מקודם, אז יש תקדים קשרות למליקת זר אצל במה. אנחנו לא מתייחסים למה שאמרנו מקודם שלא לומדים מבמה, הוא לומד מבמה. כמו מליקה שיש תקדים למליקת זר בבמה, כמיצה נמי ישנה בבמה, אז למה אתה מחלק? אז חזקיה בחר לומר שכמיצת זר תרד, למה זה כן תרד מליקה לא, שניהם קשרים בבמה. יש קטע בסוגריים, להם טוב, לפי ההרה בשוליים, סוגריים לשם דילוק כדי להקל על הקריאה. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה אב אמינא ודוחהו. אז נחזור. אנחנו מחפשים בסיס לדבריו של חזקיה שכמיצת זר הוא זה שירד מהמזבח. אם העלו אותו, אם העלו את הכמיצה שנעשתה על ידי זר, תרד. אלא אימא, הגמרא אומרת, הטעם שכמיצת זר תרד ולא לומדים מבמה, אין קידוש כלי, אין קידוש כלי שרת במנחה בבמה. מה שאין כן בבית המקדש היה קידוש כלי, ומאחר שהמנחה התקדשה בכלי שרת, זה הופך אותו להיות רגיש, וזר פוסלו, ולכן תרד. אנחנו נחזור על זה אחר כך עם רשי, נחזור על קטע שדילגנו. אמרנו ש למה חזקיה נקט כמאוד פסול שאם עלה ירד דווקא כמיצה, כמיצת זר בניגוד למליקה, אז אם אתה חושב על הבדל ביניהם כמו בבמה, זה לא נכון. כמו שמליקה בזר היה בבמה, קמיצה גם כן יש לה בבמה, קמיצת זר. וכי תימה, אומרת הגמרא, כהווה מינה, כתשובה, וכי תימה אין מנחה בממה, אז אין, לא היו מקריבים מנחות בבמות. אז אם כך אתה חושב, אין עופות נמי בבמה. דיאמר רב ששת, לדברי האומר יש מנחה בבמה, יש עופות בבמה, לדברי האומר אין מנחה אין עופות, יש קשר ביניהם לגבי במות. מי טיימה זבחים, התורה משתמשת במילה זבחים, רש"י מביא את זה בשורה רביעית, זבחים ויזבחו זבחים שלמים, וזה היה בסיני, מקום של במה. אז אולי עולה לך לדרוש המילה זבחים ולא מנחות. המילה זבחים זה שחיטת בהמה, אז הוא בא למעט ולא מנחות, אז אין מנחות בבמות, אז גם זבחים ולא וזבחים ולא עופות, כי גם עופות לא נשחטו, הם נמלקו. אז אם אתה בדעה שלא היו מנחות, אז גם לא היו עופות. רש"י, סליחה, אנחנו נתקדם בגמרא. אז אתה לא יכול לחלק ככה שלא היו מנחות בבמות, ולכן אין תקדים לזרות בקמיצת מנחה במה, כי פשוט לא היה, כי אתה מודה ש בוא נתקן מה שאמרנו. אם אתה אומר שמנחה, קמיצת מנחה בזר בבמה לא מהווה תקדים כי לא היו מנחות בבמות, אז אתה זקוק לומר שגם העופות לא היו בבמות, ובכל זאת אתה מחלק ביניהם. אז אסמך מה חזקיה מחלק בין קמיצה, שקמיצת זר עם עלה תרד, ומליקת זר עם עלה לא תרד? אלא אימה, אין קידוש כלי, אין קידוש כלי שרת במנחה בממה. בסדר, היו מנחות בבמות, היו עופות בבמות. רש"י, אין קידוש כלי שרת במנחה בממה, אם כך לא יופינן זר במקדש לעניין קמיצה מזר בבמה. זה לא דמי אך קמיצה לאך קמיצה, זה במקדש הועיל וקידשה בכלי שרת, יפסלה בזר. אז הפן הזה שאופייני רק לקמיצה ולא באופות, לא אין קשר בין כלי שרת לקורבן אוף, אז זה ש זר מלק כשיר למליקה בבמה, זה הופך מליקת זר כדבר שאם נעשה בבית המקדש שאין תומת בית הבליעה, מה שאין כן קמיצת זר. אפילו אם תגיד שזר קמץ בבמה, אבל שמה יש יותר נקרא גמישות, כי לא היה קידוש כלי, לא היה כלי שרת בבמות. אבל בבית המקדש, מאחר שהיו כלי שרת והמנחה הייתה בתוך כלי שרת, לכן זר שקמץ עם עלה תרד. עד כאן שיעורנו להיום.